טוב, שלום לכולם, אנחנו מתחילים, הגענו לעמוד קפ"ו בהוצאה שלי, למילים ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל. ואצלכם זה עמוד? קפ"ט. טוב, אז בואו רק נחזור על הנקודה האחרונה. ראינו שהקריטריון המחלק, האם האדם מכוון את פעולותיו למען המטרה הראשית שהיא, אני מצטט את הרמב״ם, השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. הקריטריון המרכזי הוא האם האדם מנהל את הפעולות המעשיות שלו, כמו אכילה, שינה וכדומה, לפי הערך של המועיל או לפי הערך של הערב. כלומר, האם מה שמניע אותו זה דבר שהוא תועלת, גם אם הוא לא ערב, הוא יכול גם להיות ערב, אבל גם אם לא, או שאדם מנהל את חייו לפי הערב ולא המועיל, למרות שהדבר יכול להזיק לו, הערב מכניע את המועיל. עד כדי כך שהרמב״ם אומר שכשאדם מנהל את חייו לפי הערב, אז הוא לא פועל פעולת אדם, אלא פועל פעולת חיה, כמו שהוא אומר. אולי רק נקרא כמה שורות בסוף הפסקה הקודמת. כי האדם שיבוא ויאכל מזון הערב ולחך, או טוב הריח שנפש האדם מתאווה לו והוא מזיק לו, ואפשר שיהיה סיבה לכל יקשה או למיטת פתאום, קל וחומר אם זה מגיע עד הפוטנציאל הזה, זה ובהמות אצלי שווין. מצד האמת, כמו שאמרנו, האדם הזה יותר גרוע מבהמה, כי בהמה אין לה פוטנציאל למדרגת אדם. האדם יש לו פוטנציאל למדרגת אדם, והוא מתנהג לפי הערב ולא לפי המועיל. ואין זה פועל האדם מאשר הוא אדם בעל שכל. אמנם הוא פועל, הוא פועל האדם מאשר הוא חי. כי מה שמכריע אצל האדם כאדם, כלומר להיות אדם, זה השכל שלו. זה הכוח היוצר סדרי עדיפויות, בין נכון ללא נכון וכו'. מה שאין כן החי, הוא לא פועל לפי השכל, אלא לפי התאווה. ולכן אמנם הוא פועל האדם אשר הוא חי, נמשל כבהמות נדמו, ואמנם יהיה פועל אנושי כשיוכל המועיל לבד. ופעמים, יניח יערב ויוכל הנמאס כפי בקשת המועיל, וזה פועל לפי הדעת. כמו שראינו בסוף פרק א', שהשכלי הוא הצורה לזן המרגיש המדמה והמתעורר שהם החומר. ופעמים יניח יערב ויוכל הנמאס כפי בקשת המועיל, וזה פועל לפי הדעת, ובזה נבדל האדם בפעולותיו מזולתו. וכן כשאיבל, כשיתווה מבלתי שישמור הנזק והתועלת, יש לו זה הפועל מאשר הוא בעל חי, לא מאשר הוא אדם, וקצת הערכנו בעניין הזה בסוף השיעור הקודם. טוב, ואדם ידע את חווה אשתו ואור החיים שראינו וכו'. עד לכאן הגענו? אני חושב, נכון? עד לכאן. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכרנו. אלא שישים התכלית, בריאות גופו ושלמותו מהחולאים לבד. ואין זה חסיד. זאת אומרת, יכול להיות אדם שבאמת, אולי נגיד את זה בצורה אחרת, יש כמה מדרגות של מועיל. המועיל העליון, המועיל הנשגב, המועיל, אם אפשר לומר, הכי מועיל, זה שאדם מכוון את החיים שלו להשגת השם. אז בין אם הוא שייך לפעולות המעשיות כאמצעי, או לפי המקובלים כמטרה, או, זה המצב האידיאלי, או יכול להיות שאדם מכוון את החיים שלו לפי המועיל, אבל לפי המועיל, שהוא מועיל קטן, הוא לא מועיל עליון. מה זה המועיל הקטן? למשל, בריאות הגוף. בריאות הגוף זה דבר חשוב, אבל זה לא המועיל האחרון, זה לא המועיל מצד עצמו. כלומר, חשוב שאדם יהיה בריא גופנית, כדי שהנפש בגוף של האדם הזה תוכל לתפקד כמו שצריך. כלומר, ודאי שאנחנו מאוד מעריכים את הבריאות, וכולנו רוצים להיות בריאות, להיות בריאים וכו', אבל המשפט שאומרים, העיקר הבריאות, זה לא נכון. העיקר זה לא הבריאות. העיקר זה מה אתה עושה עם הבריאות. זה העיקר. כלומר, כמו שהרמב"ן כותב שכל השכר הגופני שהתורה מתארת, למשל כמו בריאות ולא חולי, זה לא השכר האמיתי לדבר השם, למצוות השם, אלא זה הסרת המונעים, הסרת המעכבים. אדם חולה, אז הוא לא יכול להגיע למעלות יותר עליונות וכו'. אבל ודאי שהבריאות מצד עצמה היא סך הכל הכנה ואמצעי, היא לא המטרה מצד עצמה. אז יש כאלה שכוונו את המטרה שלהם לפי המועיל, לפי המועיל העליון, ויש כאלה שכוונו את המטרה שלהם לפי המועיל, לפי המועיל איך נקרא לו? הראשוני. אז כאן הוא אומר, הנה, ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל כמו שזכרנו, אלא שישים התכלית בריאות גופו ושלמותו מהחולאים לבד. זהו, אדם שהוא מתפקד נכון מבחינה בריאותית, מבחינה רפואית, מבחינה ביולוגית. ואין זה חסיד. אנחנו לא מזלזלים באדם הזה, ברור שזה דבר חשוב, אבל ודאי שהמטרה הסופית היא לא רק שלמות מהחולאים ובריאות הגוף. ולכן האדם הזה הוא לא חסיד, כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה האחר הנעת המאכל. אז אומנם הנעת הבריאות יש לה יותר מעלה, כי לפחות זה סוג של התגברות על הערב, כשהמועיל מכריע את הערב, אבל מצד הבחירה האנושית זה אותו דבר. האדם לא מכניע את עצמו כלפי המועיל האלוקי. נקרא עוד טיפה, כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה האחר הנעת המאכל או הנעת המשגל, וכולם אין תכלית אמיתית לפעולתם, אלא סך הכל הם הכנה ואמצעי. אבל הנכון, שישים תכלית כל מה שיתעסק בו בבריאות גופו והמשך מציאותו על השלמות, למה? כדי שישארו כלי כוחות נפשו אשר הם עברי הגוף שלמים, הכלים, האמצעים שדרכם מתגלה הנפש, כלומר עברי הגוף יהיו בריאים, יהיו שלמים, ותתעסק ממילא הנפש שיכולה כבר לחול בגוף, כי הגוף הוא בריא, אז הנפש עצמה, ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. ולא רק המידות והשכליות האנושיות, אלא כמובן המידות והשכליות האלוקיות, כמו שכבר דובר בתחילת 8 פרקים. וכן כל מה שילמדהו מן החוכמות ומן הדעות שישיג, גם מה שאדם לומד חוכמה, אז אתה יכול להגיד אדם הזה לומד חוכמה, כי עצם זה שהאדם הזה הוא חכם, יש לו ידיעות, אינפורמציה, אז זה דבר חשוב, נכון? חשוב להיות אדם שיש לו אינפורמציה בכמה תחומים, נכון? אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל מצד שני, המטרה הסופית היא לא אינפורמציה. המטרה הסופית היא תיקון המידות, תיקון השכליות, והשגת השם, כמו שדיברנו, הנה הוא קצת כאן עוסק יותר בדברים, מפרט אותם. וכן כל מה שילמדו מן החוכמות ומן הדעות שישיג, משהו מעין דרך לתכלית ההיא, אין בו דין ודברים, ומה שאין בו תועלת בתכלית ההיא, למשל, כלומר, משהו דרך לתכלית ההיא, אז זה בסדר גמור, כלומר, אין לי מה להעיר עליו, אומר הרבה, אין לי בו דין ודברים, ומה שאין בו תועלת בתכלית ההיא, כשאלת החשבון וספר החרוטים והתחבולות, ולהרבות משאלות אל הנדסה ומשיכת המשקלים, קיצור, פיזיקה, מתמטיקה, גיאומטריה וכו', והרבה כיוצא באלו, תהיה הכוונה בהם לחדד השכל ולהרגיל כוח השכלי בדרכי המופת, כלומר דרכי ההיגיון, עד שיגיע לו לאדם קניין ידיעת ההיקש המופתי מזולתו, כלומר אדם ידע לשקול שיקולי דעת, להכריע בין שיקולי הדעת, כלומר בקיצור, לחדד את השכל, כן, כמו למשל לחדד את הסכין, המטרה היא לא שהסכין היא מחודד, המטרה היא שאני אוכל לשחוט את הבהמה עם סכין מחודד, זאת המטרה. כלומר, ודאי שהסכין צריך להיות מחודד כדי לשחוט בהמה. אם הוא לא מחודד, זאת בעיה. אבל המטרה היא לא שהסכין היא מחודד, אלא מה אני עושה עם הסכין המחודד. זאת המטרה. ולכן כל זה תהיה הכוונה בהם לחדד השכל ולהרגיל כוח השכל בדרכי המופת, עד שיגיע לו לאדם קניין ידיעת ההיקש המופתי מזולתו, וכל זה בשביל מה? כלומר, קניין ידיעת ההיקש המופתי, הכוונה ההיקש ההגיוני, האדם ידע לחלק, לנתח דברים, לחלק, לשקול, להעדיף, להכריע וכו'. וכל זה בשביל מה? ויהיה לו זה הדרך שיגיע בו לידיעת אמיתת מציאות השם יתברך. זהו. זאת המטרה. אז אם כן, יש תועליות ביניים. יש תועליות הגוף, יש לבריאות, יש תועליות הנפש, יש תועליות השכל, ויש תועליות השגת השם. לשם צריך לכוון את התועלת הסופית. ולכן גם התועליות, או תועליות הביניים, גם הן אמורות להוביל לשם. וכן בדברי האדם כולם, גם ביחס לדיבור. אז אם כן, הרמב״ם עסק כרגע בשני תחומים. תחום אחד, בריאות הגוף, תחום שני, קניית החוכמה. תחום שלישי, דיבור. וכן ביחס לדיבור, וכן בדברי האדם כולם, אין צריך שידבר בהם, אלא במה שיביא לנפשו בו תועלת, או ירחיק עזק מנפשו, או מגופו, או בחוכמה, או במעלה, בשבח מעלה, או מעולה, או לגנות גנות, או מגונה. טוב, הרמב״ם כאן אומר בקיצור. אבל הרמב״ם במשנה, בפירוש של המשנה במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, מחלק הידוע וכמפורסם את הדיבור לחמישה סוגי דיבור. הוא מביא את אריסטו, אחר כך הוא אומר, ולפי דעתי, והרמב״ם הזה השתמשו בו רבים אחריו גם בחלוקה המחומשת הזאת. עכשיו, החלוקה הזאת היא לא רק חלוקה של הדיבור, גם חלוקה של הכתיבה, של הקריאה, של השמיעה וכו'. מחלק הרמב״ם כך, יש דיבור שהתורה ציוותה עליו. קורא לזה הרמב״ם הדיבור המצווה. הדיבור המצווה שהתורה ציוותה עליו, זה כל דיבור שהוא דיבור של מצווה. כלומר, דיבור של תורה. בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה, זה נקרא דבר מצווה. בדיבור הזה צריך להרבות, דברי תורה. ידע? זה הדיבור הראשון. הדיבור השני בקצה השני שצריך לשתוק לגמרי, ממנו לא לדבר אותו, זה הדיבור שהרב קורא לו הדיבור האסור, כלומר הדיבור שהתורה אסרה. כמו למשל, רכילות, לשון הרע, עדות שקר, שבועת שקר, כללה, ניבול הפה, וכדומה, זה הדרך. אז עד לכאן הקצוות, בקצוות תמיד הכל ברור. הדיבורים שהתורה אמרה תדבר כמה שאתה יכול יותר, דיבור מצווה. התורה אמרה תשתוק, כל הדיבורים שהתורה אסרה. בסדר. קרוב לדיבור המצווה הוא דיבור אהוב, אומר הרמב"ם. זה הדיבור השלישי. מה זה הדיבור האהוב? זה הדיבור שהוא אהוב לפני הקדוש ברוך הוא. למה? כי הדיבור הזה הוא משבח מעלה או מגנה פחיתות. בין אם המעלה היא שכלית או מוסרית, בין אם הגנות היא שכלית או מוסרית. למשל, כשאני אומר משפט כמו, מידת הענווה היא מידה טובה. זה לא דבר תורה מה שאמרתי עכשיו. זה דיבור אהוב. כי אני משבח עכשיו את מידת האהבה, את מידת הענווה. או אם אני אומר למשל, מידת להיות אדם עצלן זה דבר רע. נכון? אני מגנה את מידת העצלות. וכדומה זה הדרך. בסדר? אז הדיבור הזה שהוא משבח מעלה מידותית או שכלית, ומגנה פחיתות מידותית או שכלית, זה נקרא לפי הרמב״ם דיבור אהוב. גם בדיבור הזה אומר הרמב״ם צריך להרבות, כמובן שהדיבור המצוותי יש יותר להרבות בו מאשר הדיבור האהוב. אז הדיבור האהוב הוא ליד הדיבור המצוותי, שעוד שניהם צריך לדבר. על יד הדיבור האסור, שהוא אסור לדבר אותו, שהוא שתיקה מוחלטת, יש את הדיבור שקורא לו הרמב״ם, הדיבור המאוס. מה זה הדיבור המאוס? אומר הרמב״ם הגדרה, דיבור ללא תועלת. וזה מה שהגדירו חכמים, שיחה בטלה. זאת אומרת, דיבורים שהם ללא תועלת. למשל, כמה פעמים אתמול צריך לדבר על השרב הקיצוני, שהוא למעלה מ-40 מעלות חום בכל מקום בארץ כמעט? כמה פעמים צריך להגיד את זה ביום? פעם? פעמיים? כדי שנזכור שצריכים לשתות מים? כל מה שאתה מדבר למעלה מזה, יותר מזה, זה מיותר. אומר הרמב״ם, רוב דיבוריו של אדם, בטח בעידן של תקשורת כתובה ואלקטרונית, רוב הדיבורים, דיבורים מאוסים. בינינו, אם אנחנו ניקח 24 שעות שידור ברדיו או בטלוויזיה, ונעשה אחר כך סיכום של כל מה ששמענו, או כל מה שדיברו שם וכו'. שורה אחרונה, מה נשאר מזה בסוף? מה התועלת שצומחת מזה בסוף? כמעט כלום. יש כמה אינפורמציות שכדאי להכיר. כלומר שבתל מונד משתוללת שריפה, טוב, לא כדאי להתקרב בתל מונד. הבנתי, תודה. בסדר. כמה צריך לדבר? אז אומר הרמב״ם, הדיבור שהוא דיבור ללא תועלת, הוא דיבור מאוס. בספרים היותר פנימיים, מעמיקים יותר את העניין הזה, כי החלוקה לדבר שהוא תועלת או לא תועלת, הוא יכול להיות, הייתי אומר, מסווג, הסיווג, ההבחנה, יכולה להיות או על פי תכני הדיבור, או על פי מטרת הדיבור. זאת אומרת, יכול להיות מצב שמצד התכנים נראה שיש כאן דיבור ללא תועלת, אבל מצד המטרה, הדיבור הוא לתועלת. למשל, אם אני ברוגז איתך כבר 20 שנה, ועכשיו השלמנו, והנושא היחידי שיכול לחבר בינינו כרגע זה לדבר על השרף שעתיים, אז יכול להיות שזה, אז יכול להיות שזה לא דיבור מאוס. זה דיבור תועלת. התכנים הם מטופשים וחסר משמעות. אבל המטרה שבשבילה אנחנו מדברים זה להתחבר אחד על השני. אז זה דיבור תועלת. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. כך אומר הרב באורות הקודש, רב צדוק אומר את זה ועוד. בכל אופן, אם כן, שני הדיבורים החיוביים, המצווה והאהוב להרבות, שני הדיבורים השליליים, האסור והמאוס לשתוק. ובאמצע, יש את הדיבור שקורא לרמב״ם, הדיבור המותר. מה זה הדיבור המותר? צרכיו של אדם. הצרכים של אדם בענייני בריאות, בענייני פרנסה, וכו' וכו'. אומר הרמב״ם, על הדיבור, ביחס לדיבור הזה, הדיבור המותר, צריך למעט. הלכתי לרופא. טוב, לפי הגמרא אפשר להגיד אפילו במילה אחת. רופא. מבינים איפה אתה נמצא. בסדר. הגמרא ספרת כידוע על אותה אישה, נכון, ש... על ברוריה שנספה, שהוא אמר לו לאן לוד או איכן לוד, למה לא אמר רק לוד. בסדר. בכל אופן, אם כן, חמישה סוגי דיבור. המצוותי והאהוב להרבות, האסור והמאוס לשתוק, והמותר למעט, לצמצם. זה לשון הרמב״ם בשמונה פרקים, בפירושו למשנה לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אז כאן הרמב״ם אומר את זה בקיצור ממש. אז וכן ביחס לדיבור, כלומר, בקיצור, כל דיבור שאדם מדבר, צריך לשאול את עצמו, האם הדיבור הזה הוא מביא להשגת השם יתברך. בין אם זה דיבור בפני עצמו, בין אם זה דיבור ביחס לחברה, לא משנה כרגע. בסדר? כמובן, גם הצרכים של האדם, כן, המותר וכו', אז ברור שזה אמצעי להשגת השם. בסדר, אבל למעט, לצמצם, לא צריך, כמו שאמרנו, לחזור 18 פעמים על אותו דבר. רק נקרא את זה רגע. וכן בדברי האדם כולם, אין צריך שידבר בהם, אלא במה שיביא לנפשו בו תועלת. זה הדיבור המועיל, הנקרא ברמב"ם שם, מצווה ואהוב, או מבחינה מסוימת מותר. גם מאוס במצבים מסוימים. אסור, ודאי שאסור לדבר. או ירחיק הזק מנפשו, אז או דיבור שיביא תועלת, או דיבור שיסיר נזק, או מגופו, כלומר, או תועלת לנפשו והסרת הנזק מגופו, או מנפשו, או בחוכמה, אם מדובר על שכל, או במעלה, הכוונה במידות, בשבח מעלה, או מעולה, לשבח אדם, סליחה, לשבח איזה מעלה, למשל שכלית או מוסרית, או לשבח אדם שיש בו מעלה שכלית או מוסרית, מעולה, או לגנות גנות, לגנות איזושהי פחיתות, או מגונה וכו'. כי כללת בעלי החסרונות וזכרם לגנות, אם יהיה הכוונה בו לחסרם אצל בני האדם עד שיתרחקו מהם ולא יעשו כמעשיהם, הוא דבר מחויב. יכול להיות, טוב, אותם, לא נצא מכאן עם הלכה למעשה, אבל יכול להיות שלפעמים צריך במרכאות לקלל אדם שהוא מגונה או דבר שהוא מגונה, כדי להרחיק מההתנהגות הזאת, מהמציאות הזאת, בני אדם אחרים. ולכן אף על פי שכלפי חוץ נראה שיש פה איזשהו סוג של חיסרון, זה בעצם מעלה, כי המטרה היא מטרת מעלה. בקיצור, הלא תראה אומרו יתברך, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. כן, הנה אומר הרמב״ם, אני מוכיח לך, שאם אתה מגנה פחיתות, ואפילו מקלל פחיתות, ואפילו אומר לו ללכת לפי הפחיתות הזאת, כשהמטרה היא תועלת, או הסרת הנזק, אז זה דבר שהוא בעל מעלה. הנה, התורה מציינת בכמה מקומות, כל מיני אנשים, או כל מיני מקומות, או כל מיני מקרים ומצבים, שלכאורה תגיד זה לשון הרע, התורה מספרת לשון הרע על אנשי סדום שהם רעים וחטאים להשם. לא, זה כדי שלא נלמד ממעשיהם, וכו'. אז הנה, למשל, תראו אומרו יתברך כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וסיפור הסדומים, מידת סדום, אנשי סדום, וכל מה שבא במקרא מסיפור גנות בעלי החסרונות וזכם לגנאי, ולעומת זאת, ושבח הטובים והגדלתם, אין הכוונה בו, אלא רק מה שזכרתי לך, כלומר, עד שימשכו בני אדם אחרי הדרכים הטובים האלה, והתרחקו מדרכי הרעים ההם. טוב, עוד חצי משפט, וכשישים האדם כוונתו אל זה העניין, שהמטרה היא התועלת והסרת הנזק, יבטל מפעולותיו ויחסר ממאמריו הרבה מאוד. אם אנחנו חוזרים לעיקרון של היחס בין המועיל לערב, אז אם אנו מתנהגים רק על פי המועיל, כמה דיבורים וכמה מעשים וכמה בקיצור, כמה צדדי חיים אנו יכולים להימנע בכלל להתחיל להיות שייך אליהם, כי באמת אין צורך, סתם אין צורך. כן, רציתי להגיד משהו. אז דיברנו על זה כבר על פי הרמח"ל. שהרמח"ל שהוא מדבר על מידת הפרישות, אז הוא אומר שכל מה שאדם צריך לו, מאיזה טעם שיהיה, אסור לו לפרוש ממנו. מה זה מאיזה טעם שיהיה? אדם יכול לשתות רק מים, למה שישתה מיץ? אפשר מים, למה לשתות מיץ ממותק? אוקיי, אז אם האדם הזה, המיץ הממותק משמח את נפשו, והנפש השמחה שלו יכולה להיות יותר פתוחה לקבל את השם וכו', אז זה דבר שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה. ברור שהתרגלנו הרבה הרגלים שהם הרגלים מקולקלים, בסדר? אז זה צריך באמת לתקן כמה שניתן. אבל כל מה שאדם זקוק לו, מאיזה טעם שיהיה, בין מצורך גופני או נפשי או צורך אחר, אז הרמח"ל יגיד לך, אם אתה פורש מזה, אתה נוהג כמנהג הגויים השכלים, זה לשונו. חבר'ה, אתם לא תוציאו ממני טבלה. אתם רוצים לצאת עם טבלה, לא תהיה פה טבלה. לא תהיה טבלה, כי אין טבלה. כי הרמח"ל בעצמו אומר בסוף מידת הפרישות, משפט הפרטים הוא אינסופי, ולכן על פי שכלו יהיו להליש. כל מציאות שאדם מתמודד איתה, הוא צריך לנהל אותה על פי השכל שלו. זה מועיל או ערב. יכול להיות דרך אגב שכלפי חוץ זה יראה ערב, אבל יש איזו תועלת צדדית, והתועלת הצדדית הזאת היא חשובה. אז זה כבר נהפך למועיל. אתה רוצה לשתות מים, אשתך רוצה לשתות מיץ. נדמה לך שזה בזבוז כסף, כוח, זמן, לא יודע מה. יפה, אבל זה שלום בית. אז זה כבר מועיל. כן.
אתה יכול
לפרש
כל דבר
הרי
כשאתה עושה זה...
אני יכול לפרש מה שאני רוצה. הקדוש ברוך הוא יודע מה האמת. אני יכול להגיד לעצמי מה שאני רוצה. השאלה מה האמת. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. מה שם כבודו?
יוסי.
כן, פעם אמרת לי את כבר. תשמע, כל אחד מאיתנו צריך לבנות בתוכו איזושהי מידת אמת, כמה שניתן אמיתית ולא אינטרסנטית, כדי לזהות האם כשהוא מכריע הכרעה מסוימת, היא הכרעת אמת או הכרעה של נגיעה ואינטרס חיצוני. זהו, זה מה שיש להגיד על השאלה שלך. עכשיו, אם אדם לא בונה בתוכו, אז הוא קם אחד במתח. רגע, אז זה אמת? אז זה אינטרס. אני עובד על עצמי שזה אמת? אולי זה סתם אינטרס? אתה צודק. אם אדם לא בנה בתוכו את הקריטריון האמיתי לאמת, או הקריטריונים האמיתיים לאמת, אז הוא קם אחד במתח. רגע, אז אני ערב, אני מועיל, למה נשאר בדיוק? אני מסכים איתך. אבל אם אדם באופן עקרוני בנה בתוכו כמה שניתן את מידת האמת, והחיים שלו באופן עקרוני מכוונים אל המועיל, בסדר, אז יכול להיות שכל אחד מאיתנו סוטה אל הערב, אנחנו לא אומרים שלא. בסדר, בכלל אני חושב, אנחנו חיים בדור, בואו נגיד את זה אחרת, אנחנו חיים בדור שיש בו שפע כל כך רחב בכל כך הרבה תחומים. זה מדהים. אתה הולך לסופר. איזה שפע. מכשירים אלקטרונים, איזה שפע. אז הקדוש ברוך הוא מצד אחד חפץ בשפע הזה. ובשפע הזה אפשר להשתמש לדברים חיוביים. אז מצד אחד לא צריך להשתעבד לשפע הזה. מצד שני, אם אתה משתמש בשפע הזה לדברים חיוביים שהם מועיל, בסדר גמור, אף אחד לא אמר שצריך לחיות בעניות. כמו שראינו בכוזרי. שאדם יכול לחיות, וגם הרב בעיניי כותב את זה, שהתורה לא הכריחה את האדם לחיות רק חיים הכרחיים. הוא יכול גם לחיות חיים מעונגים, בפרט או בתנאי, שמה שמניע אותו והמטרות שלו הם המועיל ולא הרב. מכירים את הפסקאות האלה או לא? לא קראתי זה פה? כוזרי, מאמר שני פסקה נון, זה דיברנו. ויש עוד איזה הערה קטנה בעין היה.
הערה מאוד חשובה. ברכות אלף או שבת אלף?
עכשיו ברכות אלף. הערה ככה ממש קצרה. כן, הנה. אין היה שבת, אין היה ברכות א' עמוד 16, פסקה למד. אני קורא את המשפט שקשור אלינו באמצע הפסקה. שהרי יש לכל אדם רשות להיות עוסק במסע ומתן, ולקנות נכסים וקניינים, אפילו יותר מדי הכרח סיפוקו, יותר מאשר ההכרח, ואין בזה משום ביטול תורה. בתנאי שבאמת זה לא ביטול תורה. כלומר, לא ביטול תורה באמן הטכני, שהוא עכשיו עסוק בעסקים, אז הוא במשרד לעשות עסקים ולא יושב במחומר ולומד תורה. אין בזה ביטול תורה יותר עמוק מזה. אין בזה ביטול תורה שהנפש שלו היא לא מתמכרת לזה, והעיקר והתפל לא משתבש אצלו. עד כדי כך שריבוי הקניינים והנכסים נהפך להיות הדבר המרכזי של החיים שלו. שלמען זה הוא חי. בסדר? אז עוד פעם. שהרי יש לכל אדם רשות להיות עוסק במסע ומתן ולקנות נכסים וקניינים אפילו יותר מדי הכרח סיפוקו, ואין בזה משום ביטול תורה. ברור. אז במה זה תלוי? אם אני שייך למועיל או לערב. למדרגת האמת שבתוכי, אם אני מכריע את ההכרעה הזאת, נכון או לא. דרך אגב, המילים האלה זה המילים של הכוזרי שקראנו כבר. נכון? כוזרי יש פה? אפשר, אז מחילה, אני כבר קמתי ולא נעים לי מהאינטרנט שכל פעם נוספים בי שאני קם. כוזרי. כן, זה מולך, לבן. יופי, חזק וברוך. תודה רבה. הזכרנו כבר מאמר שני, פסקה נון. משפט אחד גם, רק משפט אחד משם. אומר רבי יהודה הלוי, ואף מיעוט רכישת קניינים, אינו עבודת אלוהים אצל מי שהרכישה מזדמנת לו בלא יגיעה ואינה מבטלת אותו מלימוד החוכמה ומן המעשה הטוב, לא מבטלת אותו לא רק ברמת הזמן אלא ברמת היחס הנפשי, שלא נהפך להיות עיקר והדברים משתבשים אצלו וכולי. עוד פעם, ואף מיעוט רכישת קניינים, כלומר אדם שממעט ברכישת הקניינים, אינו עבודת אלוהים אצל מי שהרכישה מזדמנת לו בלא יגיעה ואינה מבטלת אותו מלימוד החוכמה ומן המעשה הטוב, ובייחוד אם אדם זה מטופל בבנים, ולכן הוא זקוק ליחסית ריבוי קניינים. או אם בדעתו להוציא ממונו לשם שמיים. להוציא ממונו לשם שמיים זה לא רק שהוא יקנה את רוק ב-700 שקל. או יקנה את המצה השמורה הכי מעודרת. זה לא נקרא ממונו לשם שמיים בלבד. זה בינינו כלום. אלא יוצאים ממונו לשם שמיים, הכוונה ש, שכל החיים שלו מכוונים להוציא את הממון לשם שמיים ולא לשם שטויות. זה לא יוצאים ממונו לשם שמיים. שהחיים שלו מכוונים לעיקר עיקר תפל תפל. ואז הוא השתמש בממון הזה, לא למען כל מיני סוגים של, או כל מיני ביטויים של ערב, אלא למען המועיל. אז אין בדעתו להוציא את ממונו לשם שמיים. להפך, לאיש כזה ריבוי הרכישה נאה יותר. עד רבה. עדיף שהכסף יהיה בידיים של האיש הזה, ולא יהיה בידיים של אנשים ערבים, אלא בידיים שלו, של אדם מועיל, שהאדם הזה ישתמש בכסף לתועלת. הפוך, מה שחושבים? יש בשוק 100 מטבעות. עדיף שכמה שיותר מטבעות יהיו ביד אדם, שהוא מוציא את המטבעות האלה למטרות נכונות. ולא ביד אנשים שהם שבועים בידי המטבעות האלה. פשוט. אז עוד פעם, אז התורה התירה להתענג. רגע, השאלה עוד פעם, השאלה מה נקודת המוצא, השאלה מה נקודת המטרה. בסדר? טוב, אני חושב שקצת התייחסנו לשאלות האלה. אוקיי, בואו נתקדם ברשותכם. אם כן, וכשישים האדם כוונתו אל זה העניין, יבטל מפעולותיו ויחסר ממאמריו הרבה מאוד. ברגע שהוא מכוון את החיים על פי המועיל ולא על פי הערב. כי מי שיכוון אל זה העניין, להיות שייך אל המועיל ולא אל הערב, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב. מה זה משנה אם הקירות מזהב או הקירות צבועים בצבע סיד, או בצבע, לא יודע איך קוראים לזה. מה זה משנה? למה צריך כתלים מזהב? טוב, כל דור והזהבים שלו, כן? או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים. אומר הרמב״ם, אלוהים, זה לא מתאים לרמב״ם ככה להתבטא, כן, כאילו הרמב״ם פתאום מתרגש כזה, אלוהים, הרמב״ם הוא לא כוח מתרגש, כן, אלוהים כאילו, כן, זה הלשון שבוע, כאילו, כן, הייתי אומר בסנג של היום, בואי נה, מה קרה לו לבן אדם הזה, שהוא עושה כתלים מזהב, והוא רוקם את הבגדים שלו, ריקום מזהב, אלוהים, אם לא יכוון בזה להרחיב נפשו, אם אתה זקוק מבחינה מסוימת, לא יודע למה, לכתלים מזהב, כדי להכיר נפשך, כדי שתכוון את עצמך להשיג דבר השם יותר בניחותה, בנעימות, בשמחה, בסיפוק פנימי, בהוצאת הכוחות מהכוח אל הפועל, בסדר. אז זה בסדר. אם לא יכוון בזה להכיר נפשו כדי שתבריא ויחיק ממנה חוליה, עד שתהיה בהירה זכה לקבל החוכמות, והוא אומרם זיכרונה לברכה, דירה נאה ואישה נאה, ומיתה מוצאת לתלמידי חכמים, מרחיבין דעתו של אדם. אולם, כן, אמנם, הביטוי הזה הוא ביטוי בגמרא במקום אחד, במקום אחר כתוב, דירן האישה נאה כלים נעים, זה ביטוי בגמרא במסכת שבת. במקום אחר כתוב, דירן האישה נאה כלים נעים, מרחיבין דעתו של אדם. להשכלה כללית, מאוד חשובה, יש שתי גרסאות בתלמוד. יש גרסה מרחיבין דעתו, ויש גרסה מחריבין דעתו. אז אפשר להגיד שיש מחלוקת. יש מי שיגידו דירה נאה וכו' לזה מרחיב, יש כאלה יגידו מחריב. כלומר, יש שיטה שאומרת יחי חיים יותר רחבים, יש שיטה אומרת יחי חיים מקובצים, מצומצמים. טוב, אבל אפשר להסביר שזו אותה שיטה בדיוק. אין פה מחלוקת. אם הדירה הנאה, ודרך אגב, זה הגדר שחזל השתמשו בו הרבה מאוד פעמים, למשל, מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נאה ונקי. אומר הרמב״ם, גם מלכות דעות שם, לא ילבש בגדים מפוארים מדי, בגדים מזהב, ולא בגדים מבוזים מדי ומביישים מדי, בגדים שהם נסחבים על הרצפה וזה ביזיון וכו'. אלא ילבש בגדים ממוצעים. מה זה ממוצעים? נאה ונקי. מלבוש תלמיד חכם, נאה ונקי. לכן דירה נאה. לא צריך שתהיה דירה ענייה, ולא צריך שתהיה דירה מפוארת. דירה נאה. אישה נאה, כלים נאים. עכשיו שימו לב. אם הדירה הנאה, ניקח את הדוגמה הזאת, היא רק מרחיבה את דעתו של אדם, זה נפלא. יש לאדם את דעתו. דעתו הכוונה עולם הערכים שלו, האמיתות שלו, שאיפות החיים שלו, סדרי העיקר והתפל של החיים שלו, זה נקרא דעתו של אדם. אז אם הדירה הנאה היא רק מרחיבה את דעתו, היא לא באה במקום דעתו. יש לו את הדעת שלו, את הערכים שלו, את האידיאלים שלו, שזה מרכז החיים שלו. והדירה הנאה היא מרחיבה את דעתו, פה הדעת ופה יש הרחבת הדעת, נפלא, אז הדירה הנאה באמת היא לא מחריבה את הדעת, היא לא באה במקום הדעת, היא לא אומרת לדעת לכי מפה, אני עכשיו נהפך להיות המרכז. אז אם הדירה נאה היא רק מרחיבה את דעתו, אבל היא לא הופכת להיות דעתו, נפלא. אבל אם דירה נאה מחריבה את דעתו, והיא באה במקום דעתו, היא הופכת להיות המרכז, או היא הופכת להיות הכל, ודעתו מסתלקת מכאן, ושמדה על ידי ההחרבה של הדירה הנאה, את הדעת, אז על זה חכמים אמרו בדיוק, דירה נאה מחריבה דעתו, זה בדיוק. אז זאת אותה דעה בדיוק, מרחיבה דעתו או מחריבה דעתו, זה אותה דעה. במה זה תלוי? האם יש כאן דעה שהיא הדבר המרכזי, והדירה הנאה, הרכוש, הקניין, הוא רק הרחבת הדעה הזאת, או שאין כאן דעה כי היא הוחרבה, ובמקום הדעה הזאת נהפך את הדבר המרכזי, הדירה הנאה. אתם יודעים בסוף דעתי או לא? בסדר? כלומר, היא גופה. דירה נאה מחריבה דעתו, נא להקשיב למילים. דירה נאה מחריבה את הדעה של האדם. איך אנחנו יודעים? כי הדירה הנאה הזאת נהפכה להיות המרכז במקום הדעה, שהיא אמורה להיות המרכז, והדירה אמורה להיות רק הרחבה. זה פשט המאמר. אז דירה נאה מרחיבה, ואם לא, מחריבה. אז יש שני צדדים של אותו דבר, אותו משפט בדיוק. טוב, אז כאן הרמב"ם משתמש בביטוי בגמרא קצת שונה. דירה נאה ואישה נאה ומיטה מוצעת לתלמידי חכמים, כדאי לראות, דרך אגב, אין היה חשוב מאוד על הסוגיה הזאת, ששם הרב כותב את אותם דברים, שהתורה היא לא מעבידה את האדם, כמו שהרב כוזרי כותב בסיגופים, אלא התורה רוצה שכל כישלונות החיים הטבעיים יהיו סבירים, יהיו נאים, יהיו מלאים, בתנאי כמובן שהעיקר נהיה העיקר והתפל תפל, ברור, שאין פה בלבול וכו'. עוד חצי משפט רק כדי להסביר את זה. דירה נאה ואישה נאה ומיטה נאה מוצעת לתלמידי חכמים, כי הנפש תלאה ותאחור, כי הנפש תלאה פסיק ותאחור המחשבה בהתמדת עיון הדברים האחוריים. כלומר, כשאם אדם לא מרגיש שסיפוק גופו ונפשו מסופקים לו, אז המידות והשכל ועדיין נשמה לא יוכלו לצאת אל הפועל בצורה מלאה. כי הנפש תלאה, תהיה עייפה, תהיה חסרה, תהיה מדוקת, תהיה עצובה. ותאחור המחשבה, המחשבה תהיה אחורה, לא צלולה, לא מדויקת, בהתמדת עיון הדברים האחורים. פה אם אדם כל הזמן עסוק בהכרח הקיומי שלו, בהישרדותי שלו, כמו שאילי הגוף, כמו שאתה רואה שאדם שהוא עובד עבודות קשות לגוף, סבלות וכדומה, כמו שאילי הגוף בעשותו המלאכות הכבדות, עד שינוח וינפש. אדם עובד בסבלות, בחום שרב, במשך 3 שעות. הוא יכול להיכנס למכון מיר 5 דקות ולהתחיל להתרכז בלימוד? לא. צריך לנוח, להירגע. אז אתה רואה, למרות שהגוף זה סך הכל גוף, אבל התנאים הגופניים הם משפיעים על, על כל המערכת היותר פנימית של האדם. ואז ישוב למסגוע השווה, אז כמו הגוף ככה נפש, כן צריך הנפש גם כן להתעסק במנוחת החושים, בעיון לפיתוחים ולעניינים הנאים, עד שתסור ממנה הלאות. הרחבת הנפש, הרחבת הדעת, הרחבת הגוף, כל זה, אבל עוד פעם, כל זה צריך להיות מכוון על פי הקריטריון היסודי של המועיל אל מול הערב. שנייה אחת איתי עוד טיפה. כמו שאמרו, כי אב וחל שרבנן מגרסיו, שרבנן, כחכמים, היו לומדים ברציפות ובהעמקה, והיו, הראש קצת היה כבר כבד עליהם מעומק המחשבה והריכוז וכל מה שזה אומר, אב ואמרה מילתא דבדיחותא. היו אומרים מילתא דבדיחותא. למה? כי יש הרבה הסברים לגמרא הזאת, אבל הבנה פשוטה. הבדיחה היא קצת מרחיבה את הנפש, את הכלים, היא משחררת את הלחצים, את המתחים, יוצרת איזו תשתית שעל גבה יכולה להופיע תורה. ויחשוב שעל זה הצד לא יהיו אלה רעות ולא מעשה אבל, אלא רצוני לומר, עשיית הפיתוחים והציורים בבניינים ובכלים ובבגדים, כי כל זה מוכוון מטרה מדויקת שהיא מועיל, שהיא השגת השם. טוב, על מנת להרחיב את גופי, אני חייב מים קרים. מחילה. אומנם לא ביקשתי מילק שק, אלא רק מים, אבל גם זה משהו. כן, איתי. אבל בוא תשייף את זה קצת יותר. אתה אומר דבר נכון, אבל בוא תשייף את זה יותר. אני חושב שכל דבר זה סובייקטיבי בסוף. אישה נאה. בוא ניקח את הדוגמה אישה נאה. קלה נאה וחסודה, שנייה. קלה נאה וחסודה. כל אישה אמורה להיות נאה לבעלה. ולכן אמר המשורר, על טעם ועל ריח אין להתווכח. כי זה הטעם, וזה הריח, וזה המראה, וזה מה שאדם מתחבר, וזה נראה לו הכי יפה, וזהו. נכון. ואנחנו חיים בדור שהקפיצה, כמו שאתה מגדיר אותה, מעל הפופיק, היא דבר מאוד מאוד מצוי, כי מי שלא קופץ מעל הפופיק הוא לא נורמלי. נקרא לזה כרטיס אשראי כמשל. אתה מכיר את הבדיחה על הרשלה? לא מכיר. היא לא כזאת מצחיקה, אל תצפה לזה בדיחה מי יודע מה. אבל פעם הרשלה הלך לסופר. טוב, הגיע עם העגלה לקופאית, והוא יניח שם על הדלפק, והיא אומרת לו בסוף, 300 שקלים. טוב, לא היה להרשלה 300 שקלים. אז הוא התחיל להם על הקופאית. אני אעשה מה שאבא שלי עשה, אני אעשה מה שאבא שלי עשה, אני אעשה מה שאבא שלי עשה, אני אעשה מה שאבא שלי עשה. הקופאית התחילה להילחץ. ואז היא שואלת אותו, מה אבא שלך עשה? אז הוא אומר לה, הלך לישון רעב. אני לא, אין לי איך לשלם, אני לא אקנה עכשיו את הקנייה הזאת, אין לי מה לאכול, אני אלך לישון רעב. נכון? אז אנחנו איבדנו קצת את היכולת, במרכאות, ללכת לישון רעבים. קוראים לזה כוח קנייה. מה הכוח הקנייה האמיתי שלי, ולא מה הכוח הקנייה האילוזיוני שלי, האשלייתי שלי. טוב, אבל מה הבנקים היו עושים בלי זה? לא, היו מתרסקים. טוב, אז יד רוחצת יד, אולי שר האוצר הנוכחי יפתור את העניין קצת. זה מה שהוא רוצה, לא להפריד את האשראי מהבנק. אבל אתה צודק. נאה, בקיצור נחזור אליך, נאה זה סובייקטיבי. השאלה אם החלב הוא קצף. השאלה איפה השוקולד למעלה. אתה אומר שזה כבר המועיל. זה כבר הערב. הערב יתר.
אבל איך זה מסתדר עם הגרסה של גירנה, אישנה, מחריבים?
כן. תלוי היחס. זה בדיוק מה שאיתי אומר. תלוי היחס. הדעה, עוד פעם, אני רוצה רגע להסביר את זה. עוד פעם. שוב. הדעה זה ביטוי לערכים, לאמיתות, לאידיאלים שבשבילם האדם חי. זה נקרא דעתו של אדם. דעה בין מבחינת שכל, בין מבחינת מה אני מחובר, מה אני שייך. נכון? חוכמה, בינה ודעת. בסדר? אז המושג דעת או המושג דעה, יש לו שתי הוראות לפחות. הוראה אחת זה חוכמה, אינפורמציה. זה בדרך כלל נקרא חוכמה. ודעת זה יותר החיבור שלי לחוכמה הזאת. בסדר? אבל באופן כללי נקרא לביטוי דעת, שדעת זה בעצם אותו סולם הערכים, אותם האידיאלים שבשבילם ולמענם האדם חי. עכשיו, כל אחד מאיתנו הוא אמור לחיות בשביל הדעת הזאת. כמו שדיברנו פעם שעברה, ואדם ידע את חווה אשתו. המעשה המיני בין זכר לנקבה הוא מעשה ידיעה, הוא לא מעשה תאווה. בסדר? אז הדעת זה עולם הערכים והאידיאלים שלו אני שייך. יפה. עכשיו, אם אני שייך אל העולם הערכי האידיאלי הזה, וכל תנאי הסביבה החיצוניים, למשל הקניינים החומריים, הם סך הכל המעטפת הפיזית, הנפשית, הכלכלית, החברתית וכו', המאפשרת את זה. מצוין. אם כשאני שותה כוס קפה, זה לא מערבב לי את הדעת, מה עיקר מטפל בחיים, אז בסדר, למה לשתות מים אפשר קפה? למרות שמים נראה לי יותר בריא.
אפשרי לעשות את זה?
מה?
אם זה לא יבלבל לי את הדעת, אני יכול להוסיף
הנאה? זה מה שדיברתי מקודם.
לא, מה אמרנו מקודם? אם זה מוסיף לי טוב, אז אין בעיה.
אוקיי, זה לא מבלבל וזה מוסיף לי טוב, זה עושה אותי יותר שמח. אבל אם הכוס קפה הזאת, היא משבשת את סדרי העדיפויות, אז יש כאן בעיה. ואז זה מחריב את הדעת, ואז במקום הדבר העיקרי שהוא הערכים והאידיאלים, שאיפות החיים האמיתיות, הערכיות, המוסריות, הקודשיות וכו', נהפך להיות העיקר תנאי הסביבה של החיים. שהיום זה שתי מילים, כסף וכבוד. ועוד כף אחת, כיסא. זה קשור לכבוד. שני הכפים הידועים, כסף וכבוד. מה?
כף?
לא, ירדתי לסוף בדיחתך?
לא, הכף, זה אומר את הכף, מה שהשלושת הכפים
האלה. הבנתי, כף החיים. כף החיים. הכף המשולש. בסדר? כן, חנן.
יש לי שאלה, לכל הנאה שאנחנו רואים פה בעולם הזה, יש לזה, יש לזה תועלת. כי גם אם אני, כי...
תלוי.
לא משנה, זה סובייקטיבי כמובן, אבל שאלה לכל הנאה, זה תגיד לשנות שמגזמות ואין מצב.
תגיד לי, אתמול היה לך חם?
לא.
מאוד. הסתדרת סך הכל, היית במכון מאיר. הסתדרת, יפה. טוב, אז התורה מקררת, בפרט גם המזגן בבית המדרש, הוא מקרר, בסדר גמור. עכשיו, נגיד אם היית אומרת, שמע, אני עכשיו הוא מרגיש שאני חייב ללכת לים, חייב. יש מצב, אני חייב ללכת לים, כמה נפרד, כן? חייב ללכת לים. אוקיי, אני אומר שבחור שבא צריך עכשיו ללכת לים, אבל אדם, אדם עובד בתל אביב, קופץ לים איזה חצי שעה, מקבל קצת עברור, וחוזר ביתר כוח, יתר עוז. בסדר גמור, למה אדם צריך ללכת לים עם ייסורי מצפון?
לא, שאלה אם הוא הולך לבריכה, הוא הולך
לקלב. מה? למה לא, אם להתגלש במגלשה זה עושה לו טוב, שילך למגלשה, מה הבעיה?
גם כשאני יכול להסתפק במשהו,
לכאורה, פחות... לא צריך, תראה, אני חוזר, אני... חנה, אתה שואל שאלה שאין לי עליה תשובה מצד האמת, כלומר, אדם צריך להיות כן וישר עם עצמו. מותר לאדם גם להתענג על עניינים חומריים, בתנאי שהעיקר אצלו הוא עיקר והתפל הוא תפל. מתי בעצם אדם יודע לברר את זה? כשיש התנגשות בין המועיל לבין הערב, מה אתה מעדיף? זה ברור, לצערנו הרב בדור הזה שום דבר כמעט לא ברור. לא ברור בכלל שבהתנגשות בין ערב למועיל צריך להכריע את המועיל. הרבה פעמים אנשים מכניעים את הערב, מכריעים על פי הערב.
למרות שהוא
לא מועיל, ברור, זה קלקול גדול מאוד. הלוואי שנצא ממכון מאיר, אחרי התקופה שנהיה פה, אנשים כאלה שמודעים להכרעה הזאת ומבינים את החשיבות של ההכרעה הזאת ומנסים ככה לנהל את החיים שלהם. סיפרתי לכם פעם את... כמה פעמים כבר סיפרתי את מה שהרב אורי שרקי אוהב לספר, שפעם אחת התקשרה אליו איזה אימא אחת. אתם מכירים את הסיפור הזה? לא, אז כדאי לספר את זה. שפעם אחת, כל יום מורים הוא מספר את זה, שפעם אחת התקשרה אליו איזה אימא אחת, אמרה לו, למה לקחתם לי את הבן? הלך לי הבן, חזר בתשובה וכולי. אז אמר לרב אורי, מה את רוצה שהוא יעשה? אז היא אומרת לו, אני רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. למה את רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה? כדי שיהיה לו מקצוע. למה אתה שיהיה לו מקצוע? כדי שהוא יוכל לעבוד. למה אתה שיוכל לעבוד? כדי שהוא יוכל להתפרנס. למה אתה שהוא יתפרנס? כדי שיהיה לו מה לאכול. למה את רוצה שהוא יוכל? אז היא אומרת לו, אתה מפחיד אותי עם השאלות האלה. האם שאלנו את עצמו את שאלת הבסיס, למה אנחנו אוכלים? למה אנחנו חיים? למה את רוצה שהוא יוכל? בשביל מה? לאכול. למה לאכול? וכאן נשאלת, וכאן התשובה שצריכה להינתן, היא בדיוק הקו המבדיל בין הערב לבין המועיל. בדיוק. בשביל מה אני חי? האם אני חי בשביל דברים ערבים, או אני חי בשביל הדברים מועילים, ובפרט המועיל הראשי, שהוא השגת השם, שזה פרק ה' בשמונה פרקים. עכשיו, גל, אתה מחייך, אני רואה. קצת בציניות, אני גם רואה. כמה אנשים שואלים את עצמם את השאלה הזאת, באמת, בשלב קריטי של החיים שלהם, ונותנים לעצמם תשובת אמת. לפחות שיגידו, אני חי בשביל הערב. זה גם איזה תשובת, לפחות אדם יודע במצבו. זה גם דבר גדול. כמה אנשים שואלים את עצמם? אנשים חיים במרוץ, מטורף, משוגע, להסיק עניינים, ואחד אומר, זה הדרך, לא עוצרים בכלל. לא שואלים, בשביל מה אני חי? טוב. סיפיתי לסיים. יש אפשרות לסיים, מה אתם אומרים? ודע, עוד 5 דקות זה בסדר או שאסור לי להאריך? זה ארוחת צהריים, זה כבר המבחן בין המועיל לערב עכשיו. מה? אשתו בכניסה 5 דקות. תנו לי, הגענו כבר לפה, בואו נתקדם. ודע, כן, לא, אבל אל תהיה עכשיו מהצד השני. ודע שזאת המדרגה. זאת אומרת, המדרגה הזאת שאדם מכוון את חייו על פי המועיל ולא הערב, כי הוא בנו בתוכו את המדרגה הפנימית הזאת. ודע שזאת המדרגה היא מדרגה עליונה מאוד וחמורה, חמורה כוונה חשובה, עליונה. לא ישיגוה אלא מעט מזער ואחר הרגל גדול. מעטים יכולים להגיד על עצמם שהחיים שלהם מכוונים בדיוק לפי המועיל ולא לפי הערב, ובדי אחרי שנים של עבודה מוסרית, רוחנית, של יחסי עיקר תפל, נכונים וכו'. וכשהזדמן מציאות האדם, תראו מה אומר הרמב"ם, כשהזדמן מציאות האדם שזה עניינו, איני אומר שהוא למטה מן הנביאים. וואו. לנו נשמע מילה נביא, זה נשמע איזה משהו מיסטי. אומר הרמב"ם, האדם הזה שמנהל את החיים שלו, על פי המועיל ולא על פי הערב, בוא נגיד במילים יותר גבוהות, הוא נהפך להיות כלי, כלומר כליו החומריים, האמצעים החומריים של החיים שלו, גופו, נפשו, שכלו, נהפכים להיות אמצעי להופעת השם דרכו, זה בעצם המועיל ולא הערב. האדם הזה הוא לא למטה מן נביא. אפשר להגיד, הוא נביא. זה נביא. כן, הרי מה זה נביא? מלשון ניב שפתיים. ניב שפתיים זה אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. מי הניב שפתיים פה? מי המדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הנביא. הנביא הוא לא איזה אסטרולוג מגלה עתידות. הנביא הוא כלי חלול שדרכו הקדוש ברוך הוא מדבר, דרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אז שפסקה הנבואה מן הנביאים, אבל לחכמים. אז האדם הזה ששייך למדרגה כל כך עליונה, שהוא מכוון את כל כלי המעשה שלו, כדי להיות כלי להופעת השם דרכו, איני אומר שהוא למטה מן הנביאים. רצוני לומר, שישמש כוחות נפשו כולם, וישים תכליתם ידיעת השם יתברך, ולא יעשה מעשה קטון או גדול. וואו, אבל זה עוד פעם, זה אולי באמת יחידי יחידים, שתמיד הם במדרגה הזאת, אין להם סטיות מזה. ולא יעשה מעשה קטון או גדול, קטן או גדול, ולא ידבר דבר, אלא שהפועל ההוא או הדבר ההוא מביא למעלה, או למה שמביא אל מעלה. היום בסדנאות, לא היום, הרבה שנים כבר בסדנאות אומרים, נגיד בסוגת הדיבור, לפני שאתה מדבר, תחשוב 10 שניות. שלא תתחרט. אתה רוצה להגיד משהו? תחשוב. טוב, מי מאיתנו חושב לפני כל משפט שהוא אומר? מצד שני, גם אי אפשר לחטוף את כיף לב לפני כל משפט, להגיד או לא להגיד. זה גם נכון. והוא יחשוב ויסתכל בכל פועל ותנועה ויראה אם יביא לתכלית ההיא או לא יביא, ואז יעשה הוא. זה ממש מידת הזהירות, ספר מסילת ישרים. ייזהר לפני המעשה, בתוך המעשה, אחרי המעשה. וזהו אשר ביקש ממנו יתברך שנכוון אליו ביומרו ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. יש הרבה הרבה מה להעריך. המהר"ל בנתיב אהבת השם מעריך מאוד מאוד בכמה רבדים וצדדים מה זה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הרמב"ם כאן אומר בקיצור שאלה שלושת הבחינות שבאדם, לב, נפש, מאוד, צריך להבין מה זה. רצה לומר בכל חלקי נפשך שתעשה תכלית, כל חלק ממנה תכלית אחת. אז קח את הלבב שלך, יצר טוב ויצר רע, תכוון להשגת השם. קח את הנפש שלך, השגת השם. קח את מעודיך, לפי דעה אחת ממונך, השגת השם. אולי פעם בא קצת נאריך בזה, אני חושב שאולי כדאי טיפה להאריך בזה. והיא לאהבת השם יתברך, הוא כבר הזהיר הנביא עליו השלום על זה גם כן, ואמר בכל דרך אחד היו, ופתחנו את זה. ופרשו אחרים זיכרונם לברכה, אפילו בדבר עבירה. טוב, אני מציע, היות ויש כאן דברים חשובים, בואו נשמור את זה לפעם הבאה. בסדר? השבוע הבא אנחנו מסיימים את פרק A. תזכירו לי, מי יכול להזכיר לי, שהייתי רוצה לפתוח את הרב בעין היה על בכל נפשך ובכל מאודיך. בסדר? תרשום לפניך את זה. את הרב קוק בעין היה על בכל מאודיך. כן, בלי נדר. יישר כוח.